ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, עדיין בוקר טוב, שלום לכולכם. אני רוצה להודות למארגנים על ההזמנה לתת את ההרצאה הזאת, שהכותרת שלה בגדול ניהול בית חולים מודרני, אני הייתי מוסיף אולטרה מודרני, על פי ההלכה. אני שמחתי לשמוע ממש בדרך ממגרש החניה הנה שפרופסור גוזל פתח את היום הזה, כי אני חושב שהוא באמת אחת ההוכחות החיות לרוחו של בית החולים, ואני בטוח שהוא אמר כאן דברים מאוד מאלפים. אני שמעתי את סוף ההרצאה של פרופסור קטן, נושא שנדרשתי לו באופן מאוד אינטנסיבי, הנושא של תרומת איברים, לא במסגרת תפקידי כמנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק, אלא מכיוון שכיהנתי במשך 6 שנים, עד לפני 4 שנים, כיושב ראש המרכז הלאומי להשתלות איברים, ואולי אני קצת אחבר את הדברים כשאדבר על שערי צדק. אז כמו שנאמר בפתיחה, שערי צדק נוסד לפני 108 שנים על ידי חבורה של יהודים יוצאי פרנקפורט והולנד, יוצאי גרמניה והולנד, שהתכנסו בפרנקפורט והחליטו שירושלים של אז, הרבע האחרון של המאה ה-19, זקוקה לבית חולים מודרני מחוץ לחומות העיר העתיקה. נכון אמרת שהיו פה 3 בתי חולים, כולם היו יותר ברמה של מרפאות בין חומות העיר העתיקה, כמו שאנחנו נמצאים כאן היום, וזה למעשה היה האות למודרנה ברפואה הירושלמית. באמת צריך לשבח את אותם אנשים שגם קיבלו את ההחלטה וגם עמלו במשך 29 שנה, מ-1873 ועד 1902, לגייס הכספים ולבנות את המבנה ברחוב יפו. ואם נעבור מהר קדימה, אותם אנשים החליטו שבית החולים הזה יתנהל לעולם ועד על פי ההלכה. והנה אני מגיע לנהל את בית החולים כ-100 שנה לאחר מכן, בשנת 1988, 100 שנה אחרי ההחלטה לייסד אותו, ואמור לשמור על הגחלת הזאת ולנסות לנהל רפואה אולטרה מודרנית על פי ההלכה היהודית העתיקה שלנו, והשאלה אם הדבר אפשרי. אני רוצה כבר בפתח הדברים לומר שאני אינני רואה את עצמי כאיש הלכה, רואה את עצמי כיהודי דתי, אבל לא כאיש הלכה, לא כתלמיד חכם. הרקע שלי הוא רקע רפואי, אני מומחה ברפואה פנימית, במחלות דרכי העיכול והכבד ובמנהל רפואי. אלה 3 ההתמחויות שלי. אני גם מנהל את אחת המחלקות הפנימיות בשערי צדק. אבל זה היה ברור לי משהוצע לי התפקיד הזה לפני 23 שנה, היה ברור לי שאם אני מסכים לקבל אותו, אז חובתי לשמור על הגחלת, לשמור על רוח מייסדי שערי צדק כפי שהותוותה במגילת היסוד של בית החולים, קרי בית החולים לעולם ועד יתנהל על פי ההלכה. מאוחר יותר הם בחרו בדוקטור ולך להיות המנכ״ל הראשון, גם עליו שמענו, ובאמת אנחנו חייבים לו הרבה מאוד תודה על עיצוב בית החולים. והוא הסתנף לחצרו של הרב זוננפלד, הפך ליהודי חרדי פה בירושלים, והוא גם קבע שהפסיקה הלכתית בשערי צדק, אבל זה הרבה פחות מחייב מאשר מגילת היסוד, לא רק שבית החולים יתנהל על פי ההלכה, הפסיקה תהיה של רב העדה החרדית בירושלים. אז היו תקופות שככה זה נשמע. כשאני נכנסתי, באמת הרב וייס, בעל מנחת יצחק, היה זכר צדיק לברכה, היה הפוסק של בית החולים. אחרי זה הרב קוליץ, הרב הראשי לירושלים, כבר איש הרבנות הראשית, כן, שהיה גם, למרות שגם הוא נחשב ליהודי חרדי. היום יש לנו ועדת הלכה שמכהנים בה הרב נויביר, תיבדל לחיים ארוכים, והרב אושר וייס מרמות, אף הוא ייבדל לחיים ארוכים, כשהם למעשה התמנו על ידי הרב אלישיב לכהן כוועדת הלכה של בית חולים. זה לגבי היישום. אבל אני רוצה את החצי שעה הקרובה, 40 דקות הקרובות, יותר להקדיש ליום-יום. למה אני יכול לעמוד בפניכם ולהצהיר בצורה ברורה ביותר ששערי צדק הוא ההוכחה החיה לכך שרפואה אולטרה מודרנית על כל היבטיה, אולי אני אסתייג מאוחר יותר ואומר כמעט על כל היבטיה ואביא דוגמאות לזה, יכולה ללכת יד ביד ולחיות עם ההלכה היהודית. למי שהיה ספק בכך, והספקות הם במקום, מכיוון שהרפואה המודרנית מתאפיינת בחידושים רבים שמגיעים לידי ביטוי חדשות לבקרים, ושהם רבועים בבעיות אתיות שבוודאי להלכה יש השקפה עליהם, אבל כל רופא בעולם היום, יהיה יהודי, נוצרי, מוסלמי או אתאיסט או בודהיסט, מתמודד עם בעיות אתיות שהם אחד מסממני הרפואה המודרנית. הרפואה המודרנית מגלגלת לפתחנו, ואני אביא דוגמאות במהלך הרצאה, מי שלא יודע כרגע למה אני מתכוון מיד ידע, אבל אחד מהסממנים המאפיינים את הרפואה המודרנית האולטרה טכנולוגית זה שהיא מגלגלת לפתחנו בעיות אתיות שההלכה נדרשת עליהם, אבל הן לא מעסיקות רק את היהודי המאמין, הן צריכות להעסיק כל אדם. אם אנחנו מסוגלים היום לשמור בחיים פג שנולד במשקל 400 גרם בשבוע ה-27 להיריון, כשהיריון רגיל נמשך 40 שבועות, אבל אנחנו גם יודעים שאם נשקיע בו את כל המסירות ואת כל הטכנולוגיה המודרנית, עדיין יש סיכוי של כ-50% שהוא לא יגדל להיות מבוגר נורמלי, אלא שיסבול מפיגור קשה, פיגור מוטורי, פיגור שכלי וכיוצא בזה. מה הגישה לפאק הזה כשההורים מושכים בדש בגדו של הרופא בפגייה ואומרים לו, תשמע, אם זאת הסטטיסטיקה שאתה אומר לנו, 50% שיהיה לנו בן נורמלי, אבל 50% שהוא יסבול כל ימיו בעצמו, סבל גופני, סבל נפשי, ייפול למעמסה עלינו, ייפול למעמסה על החברה, אל תנשים אותו, אל תשקיע בו את כל מה שהטכנולוגיה המודרנית מאפשרת לך. מה הגישה לאדם כזה? זאת לא בעיה בהלכה היהודית רק, זאת בעיה שצריכה להסיק כל אחד. הוא בדילמה, נולד תינוק שהוא יודע שיש לנו אמצעים טכנולוגיים להעניק לו 50% סיכוי לגדול ולהיות נורמלי, אבל רק 50%, וההורים האפוטרופסים הטבעיים אומרים הרף, לא מעוניינים. שמעתי כבר את הביטוי נעשה עוד ילד. נדיר מאוד בקהל היולדות של שערי צדק שבאות מהמגזר החרדי והדתי, גם מהחילוני, אבל רובו מהמגזר החרדי והדתי, אבל שכיח מאוד בבתי חולים אחרים בארץ ובעולם. אז כל רופא צריך לתת לעצמו פתרון או ללמוד פתרון לבעיה האתית הזאת. ואני רק התחלתי לגעת בבעיות של תחילת החיים. כל שלב ושלב, מרגע היווצרות הוולד, מהרגע שהזרע פוגש את הביצית וניגע בזה עוד, ועד נשימת הפעם האחרונה של החי בהיותו נוטה למות, רבויה בבעיות אתיות. אז מה המשמעות ששערי צדק הוא הוכחה חיה לכך שרפואה אולטרה מודרנית וההלכה יכולות לדור בכפיפה אחת? אז אני תמיד אומר שהמשמעות הזאת בגדול, כמובן שכשנכנסים לפרטים זה הרבה יותר מפורט, בגדול יש שלוש משמעויות. שלאחת אני קורא טכנית לחלוטין, אפילו לא קשורה לרפואה והלכה, אני מיד אמנה אותה. השנייה היא רוחנית ונהדרת מעין כמוה, והשלישית היא הצד שבאמת ממלא אותנו סיפוק רב מאוד להיות מובילי דרך, לא רק בארץ אלא גם בעולם, בהצעת הפתרונות ההלכתיים. אז מהו האספקט הראשון, מה השני ומה השלישי? הראשון הטכני, נושא הכשרות, כן? לא קשור אפילו לרפואה והלכה, כל בתי החולים במדינת ישראל הם בתי חולים כשרים. אבל אני יושב פה, עומד כאן כרגע בישיבת הכותל, ישיבה דתית, לאומית, ציונית, זה ההרכב של רוב ההנהלה של שערי צדק. של רוב חברי חבר הנאמנים, שערי צדק הוא בית חולים, אני אגיד פה מאמר מוסגר, הוא בית חולים ציבורי פרטי. הוא ציבורי במובן הזה שהוא ללא כוונת רווח, שהוא מפתח את השירותים שלו על פי צורכי הקהילה. בית חולים פרטי יכול לפתח מה שהוא רוצה ולא לפתח מה שהוא רוצה. בבית חולים אסותא בתל אביב, שהוא בית חולים פרטי, אמנם בבעלות קופת חולים ציבורית, אבל הוא פרטי לכל דבר, אין חדר מיון כי לא משתלם להחזיק חדר מיון, כי על חדר מיון מפסידים כסף. אין לידות, מכיוון שהסוטה שלפני 30 שנה הייתה בו מחלקת ילדות והוא סגר אותה כי הוא הפציד כסף על זה. אם אני אסגור את מחלקת ילדות שלנו, 52% מנשות ירושלים תלדנה ברחוב, כי למעלה מ-50% מהלידות בירושלים מתרחשות בשערי צדק, כ-1,250 מדי חודש. זאת אומרת שאנחנו ציבורים במובן הזה, אנחנו פרטיים בזה שזה בית חולים שלא שייך למדינה, זה לא תל השומר וזה לא רמבה, הוא לא שייך לקופת חולים, זה לא בית חולים רבין, בלינסון, סורוקה, מאיר, הם כולם שייכים לקופת חולים. אנחנו שייכים לחבר נאמנים בינלאומי שתולדתו היא מהמייסדים האלה ב-1873. שמין חבר מביא חבר, בדרך כלל לאנשי ציבור שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, זה מעט כבוד והרבה עבודה לכהן בחבר הנאמנים שערי צדק. הם שכרו את שירותיי לפני כמעט 23 שנה, הם יכולים לפטר אותי מהיום למחר, מה שאי אפשר לעשות למנהל בית חולים ממשלתי. אז אם כך, זה המעמד של בית החולים, ובתור שכזה, ובתור בית חולים שנוסד על פי כוונת מייסדיו, על מנת לנהל ולתת את שירותיו על פי ההלכה, גם חבר הנאמנים שלנו רובו מורכב מאנשי הציונות הדתית. חלק מהציונים האלה יושבים באמריקה, אבל הם עדיין ציונים, ומקדישים הרבה מאוד זמן לעיסוק בבית חולים דתי, הלכתי, שנמצא במרכז ירושלים. ולמרות שחבר הנאמנים הזה הוא קולות ציוני דתי, עמדה בפנינו השאלה, האם לאמץ הכשר של הרבנות בשערי צדק או ללכת לבדץ? וההחלטה הייתה חד משמעית בדץ, כי אנחנו היינו רוצים ששום פציינט שלנו לא יצטרך להביא אוכל מהבית, ולא יצטרך להזדקק לארוחות חסד, לארגוני חסד שיביאו לו ארוחה לשבת, כמו שנעשה בבתי חולים אחרים בעיר. כי רבים מהמאושפזים בבתי החולים בירושלים באופן טבעי אינם סומכים על ההכשר של הרבנות. אפשר להתווכח איתם, אפשר לנסות לשכנע אותם לעבור מבדץ למהדרין של רבנות ירושלים, אבל זאת המציאות, הם לא יוכלו לאכול את האוכל של בית חולים. אני אומר, מהבחינה הלכתית זה אספקט טכני, אני לא רואה בו חשיבות רבה מאוד, מעבר לעובדה שהוא משקף את רוח בית החולים, אנחנו הולכים לקראת הפציינטים שלנו. ואנחנו רוצים שכל אחד יוכל לאכול, ואותו מוסלמי שמגיע אלינו אין לו בעיה עם בדץ. אבל החרדי שמגיע אלינו, יש בעיה עם הכשר רבנות. אז בזה נגמור את העניין הזה, אבל אפרופו נושא הטכני של ההכשר, אני אומר שאותם מייסדים שקבעו שבית החולים הזה לעולם ועד יפעל על פי ההלכה היהודית, גם קבעו שבית החולים הזה, שערי צדק, ינהל מדיניות בלתי מפלה כלפי הצוות שלו וכלפי הפציינטים שלו. ואני גאה לומר לכם, בצורה חד משמעית, ש-25% מהפציינטים בשערי צדק הם ערבים. מכיוון שבעיר הזאת, למעלה מ-25% מהתושבים הם ערבים. ביולדות השיעור הוא נמוך בהרבה, כי יש חדר יולדות גדול, ברוך השם, בבית חולים מוקסת, על הר הזיתים, יש שם כ-350 לידות בחודש, ולשערי צדק ולהדסה מגיעים רק הריונות בסיכון גבוה, שהם מתקשים להתמודד איתם, אז בחדר לידה המספר הוא 7%. גם בין הרופאים שלנו ישנם נציגי כל התרבויות והמוצאים האתניים. אנחנו בוחרים את הרופאים שלנו על פי כישוריהם ולא על פי השקפתם או מוצאם. ואני אומר את זה בגאווה, כי אני חושב שעצם העובדה שאנחנו מדברים על בית חולים ועל עיסוק ברפואה מחייב אותנו לעשות את זה. אם במכרזים למנהלי מחלקות בשערי צדק היינו נותנים עדיפות לחופשי כיפות, אנחנו נדונים מראש לבינוניות. לא בגלל שהרופאים דתיים הם בינוניים יותר, אלא בגלל שהמאגר ממנו נבחר את מנהלי המחלקות שלנו, שהם נותני הטון, הם מובילי הכיוון, מנהל מחלקה שמצטיין באנושיותו, בכושר הניהול שלו, במקצועיותו, בהיותו מורה וחוקר, ואלה חמשת התכונות בסדר חשיבות יורד שאני מצפה ממנהל מחלקה. אנושיות, כושר ניהול, מקצועיות בדיסציפלינה שממנה הוא בא, כירורג בכירורגיה, אורתופד באורתופדיה, פנימאי בפנימית וכיוצא בזה, מורה דגול וחוקר דגול. כן, אם אנחנו משכילים לבחור את מנהלי המחלקות שלנו עם חמשת התכונות האלה ברמה הגבוהה ביותר, מושלמים לא נמצאים על פני כדור הארץ, אבל ברמה הגבוהה ביותר, זה מה שקובע את רמת בית החולים. מנהל מחלקה כזה ימשוך את הרופאים הבכירים הטובים ביותר, את המתמחים הטובים ביותר, את האחיות הטובות ביותר. אני תמיד אומר, אם כל מחלקות בית החולים היו מאוישות באנשים כמו פרופסור גוזל ששמעתם הבוקר, אני יכול לישון. מלאכתי נעשית בידי אחרים. וזו דרך אגב המשימה העיקרית של מנהל בית חולים. ולו אני הייתי בוחר את האנשים האלה, ואני יושב בראש ועדת מכרזים, אני לא לבד, אנחנו 8 אנשים, כן, שבוחרים את האנשים האלה, אנחנו בוחרים אותם רק מבין חובשי הכיפות, אנחנו נדונים מראש לבינוניות שהיא באה על חשבון החולים. כך שזה פיקוח נפש שמחייב לשלב מנהלים ורופאים אחרים ואחיות חילוניות וערביות בתוך הסגל של שערי צדק. באופן טבעי מגיע לעבוד בשערי צדק מי שירושלים קרובה לליבו, מי שגר בירושלים או סביבתה, ולכן יש דומיננטיות רבה מאוד, שדרך אגב במידה מסוימת רואים אותה גם בהדסה, של חופשי כיפות בקרב הסגל הרפואי בבית החולים, בקרב הסגל הסיעודי זה שליטה כמעט מוחלטת, בקרב הסגל של הרופאים הבכירים זה בערך 50-50 בין חילונים לבין דתיים. זה אפרופו העניין הטכני של ההכשר. מהו אותו היבט רוחני שדיברתי עליו, שהוא באמת ממש מופלא בנושא של בית חולים שמתנהל על פי ההלכה? זה היבט השבת. בגישה פשטנית לשבת, ואני חוזר ומדגיש, אם ציפיתם פה לשמוע ממני דברי הלכה, לא תשמעו. מה הסיבה הפשוטה? שאני אינני יודע לומר דברי הלכה. התרכזתי בחיי, בוודאי לא בצורה מוסמכת, כן, לא אעשה את עצמי לעם הארץ מוחלט, אבל בוודאי לא בצורה מוסמכת. אני כן אצטט קצת מאחרים, ובואו נחשוב לרגע על נושא השבת. בגישה פשטנית לשבת בבית חולים, אנחנו נאמר, פיקוח נפש דוחה הכל, חזקה על מי שנמצא בין כותלי בית חולים, שחל לגביו פיקוח נפש, או לפחות ספק פיקוח נפש, או לפחות ספק דספקה של פיקוח נפש, אחרת מה הוא עושה בבית חולים? אז למה לא נחלל את השבת כראוי לפיקוח נפש לגבי כל למתת אבות מלאכות ותולדותיהן כפי שהן מתרחשות במשך השבת בבית חולים? זוהי גישה פשטנית שהאמת היא שנקוטה בכל בתי החולים בארץ, להוציא קומץ קטן של בתי חולים שמתנהלים על פי ההלכה, ששוב אומר עם במלוא הסובייקטיביות ששערי צדק הוא המוביל שבהם, כי מדברים על בתי החולים מעייני הישועה בבני ברק ולניאדו בנתניה, אנחנו מדברים על בתי חולים בסדר גודל אחר לגמרי, גם מבחינת ההתמודדות עם בעיות של הרפואה המודרנית וההלכה, שאליהם נגיע בסוף. אין מה לשוות, בית חולים שהוא היום, דרך אגב, בית החולים הגדול בירושלים, עברנו השנה בהיקף מספר המאושפזים שלנו בחדרי המיון מזמן, וביולדות עוד בתקופת דוקטור ולח עברנו את הדסה, אבל גם במספר המאושפזים הכללי, שערי צדק הוא היום בית החולים הגדול בעיר, זאת אומרת קצת יותר מאשר הדסה עין כרם, הרצופים הוא בית חולים קטן בהרבה, וזה בית חולים שבאמת גם מהבחינה הניתוחית, גם מבחינת מחלקות המחקר שבו, תכף אדבר קצת על המחקר הזה ועל השלכותיו מבחינה אתית הלכתית, למשל מחקר בתאי גזע, כן, מחלקת ניתוחי הלב שלו שלא קיימת, לא בלניאדו ולא במעייני הישועה. אז צריך להבין שגם הבעיות ההלכתיות היומיומיות הן הרבה יותר מורכבות בבית חולים גדול שכל חידושי הרפואה מיושמים בו סמוך להופעתם בשטח. אז נושא השבת, כן, גם בלניאדו וגם במעייני הישועה, במידה מסוימת גם בביקור חולים כאן בעיר, שגם הוא בית חולים בסדר גודל אחר לגמרי מבחינת היקף הפעילות וההתעסקות בחידושי הרפואה, גם שם לא מאמצים את הגישה הפשטנית שמאומצת בכל בתי החולים בארץ, תל השומר ובסורוקה וברמב״ם ובבלינסון, שבה אין יכולים לעשות מעלית שבת בשביל הציבור שלא יעלה במעלית רגילה, אבל לא יהיו סידורים אחרים שלמעשה באים מתוך העיקרון שלא כל מלאכה שנעשית בשבת בין כותלי בית חולים היא מלאכה שכרוכה בפיקוח נפש, ושהיא נעשית בגלל פיקוח נפש או בגלל ספק פיקוח נפש. הגשת אוכל לחולים איננה פיקוח נפש, אז חימום האוכל בשבת אין שום סיבה שלא יעשה באופן מלא על פי ההלכה, כדוגמה אחת. ובבית חולים מאושפזים גם חולים שאין בהם פיקוח נפש וגם לא ספק פיקוח נפש, בהמתנה לניתוח אלקטיבי של הרניה שהתרחש ביום ראשון, הם מגיעים לפעמים ביום שישי, כשהם במצב הכרוני הרגיל, הם מתאשפזים יומיים קודם כי יש להם איזה מחלת רקע, אבל זה לצורך תרופות ומעקב, אין בהם פיקוח נפש. זאת אומרת, הגישה הזאת שבבית חולים הכל פיקוח נפש הוא ספק פיקוח נפש והכל מותר, היא לא הגישה הנכונה מבחינה הלכתית. השאלה מה עושים? וכאן אני חייב לומר, אני דיברתי על המינוי שלי לפני 23 שנה, וכמו כל אחד בשערי צדק, אנחנו חותמים שאנחנו נתנהג על פי הפסיקה בשערי צדק. אז אחרי שאמרנו שלא כל מלאכה בשבת היא כרוכה בפיקוח נפש, ולכן צריך למצוא עקרונות הלכתיים אחרים, שלה איזה עקרונות מוצאים. אז אני אומר, כשנבנה הבניין הזה, נחנך כמו שאמרת בשנת תשם, אולי שנה לפני זה כבר התחילו לעבור אליו מחלקות, הושקעו כספים רבים מאוד ביישום עקרונות הלכתיים, שהמרכזי שבהם הוא עיקרון הגרמה, שאומר למשל שאם רופא תורן רוצה לעשות בדיקת אק"ג לחולה במחלקה, בדיקה שאין בה פיקוח נפש, לא מדובר על מוניטור של חולה ששוכב בטיפול נמרד, שהוא מחבר את התקע לשקע, אז השקע הזה הוא שקע של גרמה, שאת העיקרון ההנדסי שבו אני לא מבין עד הסוף, אבל הוא הופך את העבירה מדאורייתא לשבות, לעבירה מדרבנן, מכיוון שיש איזה דילי, יש איזה עיכוב בסגירת המעגל החשמלי, הוא לא נסגר מיידית, והושקעה מחשבה בעניין הזה של מכון צומת ואחרים. שוב, אותו דבר חימום האוכל וכיוצא בזה, כל נושא החשמל.
אבל אתה אומר שגם המותר בשבת, עושה כיבוי, אני אומר לך אומר זה בכל המלאכות.
קרמה הוא מחמיר בעניין ולכתחילה, וזה העיקרון של כל פעילות החשמל בשבת, אבל בזה זה לא מסתיים. אז לפני שאני מדבר על הדבר העיקרי שבו הפוסקים בעבר ובהווה של שערי צדק מצאו את הפתרון שאני אישית לא מסכים איתו, אבל אני חייל ממושמע, אני רק אומר שבשערי צדק גם האווירה בשבת שונה לחלוטין מאשר בכל בית חולים אחר בארץ. כן, יש באמת אווירה, גם שומעים כל תפילה וכל מבית המדרש, אבל שקט רב מאוד במסדרונות. אפשר לטלפונים הציבוריים, שהיום זה לא אומר הרבה, כי מי משתמש היום בטלפון ציבורי, אבל עד עידן הסלולר, טלפונים ציבוריים מנותקים במחלקות. כשנכנסתי לתפקיד לפני למעלה מ-20 שנה, חבר הכנסת דאז יאיר צבן הגיש שאילתה בכנסת, למה מנתקים את הטלפונים הציבוריים בשבת בשערי צדק? ואני נדרשתי לנסח תשובה עבור שר הבריאות, כי השאילתה הייתה לשר הבריאות שהוא אחראי על תפקוד בתי החולים. כן? ועניתי שבכניסה לבית חולים, ברשות הרבים, מחוץ לבית החולים, יש סוללת טלפונים ציבוריים, אבל בתוך המחלקות עצמם אנחנו רוצים לחוש את השבת, ואם חולה רוצה להודיע משהו דחוף למשפחתו, הוא יכול לגשת את דלפק החיות, ופה מופיע עיקרון שאני לא כל כך מסכים איתו ותכף נדבר עליו. שם יושב נוכרי שמכונה בבית החולים כתבן שבת, והוא יקשר אותו עם המשפחה שלו. אבל אנחנו את הטלפונים הציבוריים לא נשמע במחלקות. תתפלו, אבל התשובה לשאילתה עברה. אף אחד לא ציווה לסגור את שערי צדק בגלל הדבר הזה. אנחנו משתדלים להימנע מכפייה דתית. היום אנחנו בעידן הסלולרי, עם חולה במיטתו, אפילו במסדרון, ישוחח בסלולרי בשבת, אנחנו לא נעיר לו. מעטים עושים את זה בגלל האווירה ששוררת בבית החולים. אני יכול לומר לכם, מבחינת שיתוף הפעולה, ובכל זאת אחוז משמעותי של תושבי העיר הזאת בשערי צדק היום קולט חולים מכל הארץ ברבים ממרכזי המצוינות שלו, אנשים חילוניים, חלקם באמת תינוקות שנשבו במלוא מובן המילה, ההבנה לאווירת השבת היא עצומה. ההבנה בכלל, אני אספר לכם אחד מהסיפורים המרתקים שקשורים לנושא של רפואה והלכה בשערי צדק. דוקטור ולך בזמנו הנהיג שבכל ערב יום כיפור הוא יעבור ממחלקה למחלקה, מלווה ברב בית החולים, בכל מחלקה יצטרף אליו מנהל המחלקה, עוברים ממיטה למיטה ודנים עם כל החולים שהם בני ברית, לא עם אותם שאינם בני ברית, על נושא של צום יום כיפור. וזאת מסורת שהוא הנהיג לפני 108 שנה, ואנחנו שומרים עליה עד היום. ואני יכול לומר לכם שאחת מהחוויות הגדולות שלי מדי שנה, זה הסיור של ערב יום כיפור. שבו אנחנו מגיעים מחולה לחולה ודנים איתו על הצום, אז זה לא סוד שבמדינת ישראל גם רוב החילונים הגמורים שומרים על צום יום כיפור. אבל יש עלייה מרוסיה שבאמת לא שמע ולא מקיימת, והשיח שמתנהל, זה סיור שאורך יומיים. אנחנו מתחילים בערב ערב יום כיפור, וגומרים בערב יום כיפור בסביבות 11:30-12 בצהריים, וכל אחד מ-500, היום זה כבר קרוב ל-600, החולים, מקבל כמה דקות בשביל לדון איתו על צום יום כיפור. וישנם יוצאי קיבוצי השומר, לכולם, כולם מתפעלים מעצם העובדה שרב בית החולים, מנהל בית החולים, מנהל המחלקה, באים לדון על זה. מעולם לא נתקלתי בכל השנים שאני עושה את הביקור הזה במי ששומר, מה, ואם אני לא צם, לא תיתנו לי אוכל? דרך אגב, אם הוא לא צם, אנחנו ניתן לו אוכל. ויכול להיות שמישהו יכול להשיג על זה מבחינה הלכתית. להאכיל יהודי ביום כיפור? זה לא לגיטימי בכלל להתחיל את השיח בשאלה האם אתה נוהג לצום ביום כיפור. יהודי צריך לצום ביום כיפור. אני עובר את העבירה הזאת למורת רוחו של רב בית החולים, כשיושב לפני מישהו עטור בכתובות קעקע, ואני רואה שצום יום כיפור כנראה רחוק ממנו, בשביל למנוע את הכפייה ואת החשש שלו שמא לא ניתן לו לאכול, אני שואל אותו אם הוא נוהג לצום ביום כיפור. הוא אומר לי לא. אני אומר לו גם השנה תחו, כמובן אם מחלתו מאפשרת. ודנים בכל אלה שכן מקפידים, שזה 90% מהמאושפזים, האם אכילה ושתייה מלאה, אכילה לשיעורים ושתייה מלאה, שתייה לשיעורים ואכילה מלאה, כן, או צום מוחלט. רוב האנשים שאסור להם לצום בכלל רוצים לצום, מתנהל מסע ומתן, כן, עם אכילה לשיעורים או אכילה מלאה. אז האווירה היא מאוד חשובה בנושא הזה, אבל הפסיקה של בית החולים באמת מאז הרב זוננפלד, זה שבבית החולים יהיו בכל מחלקה כתבני שבת נוחרים על מנת שיבצעו את אותם מלאכות, כן, שציבור שומרי השבת מקרב צוות בית החולים, והקביעה והפסיקה היא שגם הציבור היהודי שאיננו שומר שבת מקרב הצוות חייב לציית לזה. אנחנו מעבירים אותם בדרך כלל סטודנטים מהאוניברסיטה העברית, אנחנו משתדלים מאוד שהם יהיו יוצאי צבא, בדואים או דרוזים. לא תמיד מצליחים, כי אתם תגיעו לשערי צדק 5 דקות לפני הדלקת נרות, אני בדרך כלל נמצא שם 10 או 5 דקות לפני הדלקת נרות, 60 איש יושבים בלובי של בית החולים לפני פיזור למחלקות, על מנת שכל איש צוות יוכל להסתייע לא במשימות רפואיות אלא במשימות שהן לא רפואיות, אבל כולל כתיבה. זאת אומרת, אם רופא עושה ביקור בשבת ורוצה להכתיב לכתבן השבת את הערת המעקב שלו על החולה, הוא יכול לעשות את זה. אני אומר רוצה, למעשה הפסיקה היא שהוא יעשה. אני מאוד מכבד כשרופא אומר לי אני חושש שמשהו ישתבש, גם אם הכתבן הוא סטודנט באוניברסיטה העברית והוא עבר קורס של 30 שעות קצת בכתיבה רפואית, החולה הזה הוא מורכב ואני חושש להכתיב את זה לכתבן, ואין לי גם את הזמן, אני צריך לעבור לחולה הבא להגיע את מה שהוא כתב. אז יש בנושא הזה בהחלט איזושהי פשרנות, אבל עובדה שעומד נוכרי לרשותו של כל איש צוות בשערי צדק על מנת לבצע מלאכות שאינן כרוכות בפיקוח נפש באמצעות נוכרי. זה בסדר, זה לא בסדר, עניין של השקפה. אני כמוכם חניך הציונות הדתית, בוגר בני עקיבא, אני למדתי שאם אנחנו רוצים להקים מדינה יהודית אז אנחנו צריכים למצוא פתרונות הלכתיים לפעילות בשבת של הצבא, לפעילות בשבת של חברת חשמל, ובוודאי ובוודאי לפעילות בשבת של בית חולים. ובשבילי שבס גוי זה מושג גלותי, אבל מה לעשות, גם אני חייל ממושמע, וזאת הפסיקה של הפוסקים כרגע. לא הצלחתי עוד לשנות את דעתם, גם לא באמצעות מחשבי גרמה שזה עומד על הפרק, ככל שישתכלל המחשוב שהכתיבה תהיה, את העת של צומת הנמחק לא אישרו הפוסקים, עוד הרב קוליס בזמנו גם התייעץ עם הרב אלישיב, ולכן אנחנו עדיין נתונים בידיהם של 60 נוכרים בנושא כתיבה ומלאכות. בית חולים לא נמצא בידיהם כמובן, גם אחיות, גם הרופאים. התנאי לאחות, גם לאחות חרדית, לעבוד בשערי צדק זה שהיא תעבוד גם בשבת, גם בשישי שבת, אחרת לא נוכל לקיים את בית החולים. אבל את המלאכות הללו באמת עושים כתבני השבת. אני משאיר לכל אחד מכם את ההחלטה האם זה דבר נכון או לא נכון במדינת ישראל להשתמש בגויים של שבת, שזה באמת מושג שהבאנו מהגלות. אני חוזר ואומר, השקפתי, כמו שנמצאו הפתרונות ההלכתיים בצבא, בעיקר בעזרת הפסיקות של הרב גורן זצ"ל, וכמו שנמצאו הפתרונות במקומות אחרים במדינה, חברת החשמל היא הבולטת שבהם, ככה צריך למצוא פתרונות שאינם כוללים גויים של שבת גם בשערי צדק, אבל לא עליי המלאכה לגמור. ההיבט השלישי של רפואה והלכה בשערי צדק, שהוא לדעתי המרתק והמספק ביותר, אמרתי עניין השבת הוא עניין רוחני, וזה באמת חוויה לבקר בשערי צדק בשבת, וגם החולים נהנים ממנה, אבל העניין באמת הבולט ביותר זה הנושא של הטיפול באותם דילמות אתיות שהרפואה המודרנית מגלגלת לפתחנו, שהטיפול בהם בשערי צדק הוא טיפול יהודי הלכתי. עכשיו, לפעמים הפתרונות הם ממש מפתיעים. אתה הזכרת את מכון שלזינגר, ואכן מכון שלזינגר, שקרוי על שם קודמו של קודמי בתפקיד, דוקטור יחיאל שלזינגר, שניהל את בית החולים משנת 1948 עד 1968. פלשזיר, מה אמרתי? זה הנכד שלו שעובד אצלנו, ייבדל לחיים ארוכים, דוקטור פלשזיר, סליחה, אני פשוט אומר כל כך הרבה פעמים את השם יחיאל שלזינגר, כי הוא מנהל היחידה למחלות זיהומיות שלנו ורופא יקר מאוד, והוא נכדו של דוקטור פלשזיר, זיכרונו לברכה, ועל שמו קרוי מכון שלזינגר, שהוא המכון לחקר הרפואה, ההלכה והאתיקה המוביל בעולם, ללא צל של ספק. עכשיו, לפעמים הפתרונות שהמכון הזה מציע הם מפתיעים ביותר, הם לא יפתיעו את תלמידי החכמים ביניכם. אביא רק כדוגמה, אני לא אוכל לעבור על הכל, המכון הזה הוא בית היוצר העולמי לספרות בתחום הרפואה וההלכה. הרב קטן כותב הרבה מאוד באסיה ובפרסומים אחרים של המכון הזה, כן. כל למשל את נושא המחקר בתאי גזע, רק כדוגמה, זה נושא מאוד חם, אלה מכם שקוראים עיתונים קוראים עליו הרבה מאוד. מה זה תאי גזע? אני אסביר בקצרה. תא גזע הוא תא פרימיטיבי, הוא תא שממנו מתפתחים תאים אחרים, תאים שמרכיבים רקמות אחרות. לכולנו יש תאי גזע בגופנו, לאדם הבוגר יש אחוז קטן יחסית של תאי גזע, חבל הטבור של הילוד עשיר יותר בתאי גזע, והבסיס המחקרי האמוני למחקר בתאי גזע, תתפלו לשמוע, זה עוברים מופרים שאין בהם שימוש. למה אני מתכוון? מאז שנת 1978, סטפטון ואדוארדס באנגליה, אדוארדס קיבל השנה פרס נובל על ההישג הזה, הם הביאו לראשונה לעולם את מושג ההפריה החוץ גופית. שני החוקרים הבריטים האלה, סטפטון ואדוארדס, הוכיחו שכשזוג סובל מבעיית פוריות, אבל יש לגבר תאי זרע, אפילו אם הם לא מי יודע מה פעילים ולא איכותיים, אבל יש לו תאי זרע, ויש לאישה ביציות, ניתן לקחת את הזרע מהגבר, את הביצית מהאישה, להפגיש אותם במבחנה, אחרי 24-48 שעות, יש בתוך המבחנה הזאת עובר שמורכב משמונה או משישה עשר תאים, ואת העובר הזה אנחנו יכולים להשתיל ברחם, ולקבל ילוד בריא ונורמלי לכל דבר ועניין. שנת 78, זה לפני 32 שנה, הילדה שנולדה באותה שנה, היא היום בת 32, מאז נולדו מיליוני תינוקות בעולם מהפריה חוץ גופית. להפריה חוץ גופית יש כל מיני בעיות הלכתיות, בעיקר שקשורות בהם, לא בהפריה חוץ גופית הרגילה מאושרת על ידי הפוסקים, נדמה לי שרק הרב ולדנברג זצ"ל לא התיר הפריה חוץ גופית, אבל הרב אלישיב ואחרים, הרב עובדיה יוסף, כולם מתירים הפריה חוץ גופית. יש בעיות בממשק עם ההפריה חוץ גופית, זוג שלא נשוי כדת משה וישראל, רווקה שמופיעה אצלנו עם מבחנה, עם זרע, ואומרת, יש לכם את הטכנולוגיה, תפרו אותי. הם פונדקאית, אני לא נכנס לדברים, לא יהיה לי גם זמן לשאלות לצערי, כי אני ככה קצת גומר את הזמן, אבל אם תרצו אפשר יהיה להעמיק בזה אחרי זה. אני יותר רוצה לדבר על זה, שלאישה כזאת שעוברת הפריה חוץ גופית, שואבים הרבה מאוד ביציות. מכיוון שסיכויי ההצלחה הם לא 100%, הם בין 25-35% מכל השתלה כזאת של עובר בתוך הרחם, ולכן שואבים ממנה 10-15 ביציות גם לצורך הילדים העתידיים, כשאיבת הביציות היא פעולה קצת טראומטית שנעשית בתנאים של חדר ניתוח. ולכן בבתי חולים בעולם היום, סליחה לביטוי, מאוחסנים בהקפאה עמוקה מיליוני עוברים במבחנה שהוקפאו בגיל 24-48 שעות. זה המקור הטוב ביותר מבחינה מדעית לחקר תאי זרע, גזע. לקחת את העוברים המופרים הללו, כן, להפיק מהם את תאי הגזע בתהליך מסוים ולחקור אותם. והרפואה המודרנית חושבת שתאי הגזע הולכים להיות הפתרון לאוסף מחלות שהרפואה מאוד מפגרת בפתרונם היום, כמו אלצהיימר, כמו פרקינסון, כמו סוכרת, שבה אנחנו לא כך מפגרים, יש לנו אינסולין, אבל זה לא פתרון אלגנטי. מותר או אסור? הנצרות אוסרת באופן מוחלט. לפי הנצרות, לפחות הקתוליות, החיים מתחילים כשהזרע פוגש את הביצית, והעובר המופרה שלנו בין ה-24-48 שעות הוא כבר חי. לפי היהדות, שוב, אני מקווה שאני מצטט נכון, מראה במסכת סוטה, עד 40 יום מאז היווצרות הבלד, הוא מיה, הוא מים. ולכן חקר תאי זרע, תאי גזע מעוברים מופרים מותר על פי ההלכה היהודית. כשהעסק הזה של תאי גזע ומקורם בעוברים מופרים צף על פני השטח מבחינה מדעית, מכון שלזינגר והחוקרים המפורסמים שלו, דוקטור מרדכי אלפרין, פרופסור אברהם שטיינברג, פרופסור אברהם אברהם, נדרשו לנושא הזה. אני מראה לכם תרומה אחת מני רבות. יש לנו תרומה גם לחוק החולה הנוטה למות שאתה נגעת בו ואין לי זמן להיכנס אליו, כל הנושא של קביעת רגע מוות, השתלת איברים, הטיפול בפג ירוד המשקל, דין קדימה בקבלה לטיפול נמרץ, הטיפול בחולה הנוטה למות. זאת רשימה מהירה של סיטואציות קליניות רפואיות שנלוות להן בעיות אתיות, קו נטוי הלכתיות או הלכתיות אתיות מן המדרגה הראשונה. אם מדברים על שערי צדק, בית חולים שמתנהל על פי ההלכה, אולטרה מודרני שמתנהל על פי ההלכה, זוהי התרומה שלו גם להתנהלות הרפואה בין כתליו וגם לדילמות האתיות שמעסיקות את העולם כולו. אני לא יודע אם ירצה בפניכם פרופסור אברהם שטיינברג, אבל אני מניח שהשם הזה מוכר לכם. הוא חתן פרס ישראל על אנציקלופדיה שהוא כתב בדיוק בנושאים האלה של רפואה והלכה, ואני קצת מסתובב איתו בעולם, ואיך שבכל מקום בעולם, בוודאי ובוודאי בבתי חולים שקשורים לכנסייה למשל, שותים את דבריו בסמה בלתי רגיל. בלתי רגיל, כי הדילמות הן דילמות של כל רופא באשר הוא רופא בכל מקום בעולם. הפתרונות שאנחנו מספקים הם הפתרונות ההלכתיים, הם גישת ההלכה לפתרון הבעיות האתיות האלה. אז יכולתם להבין מההרצאה הזאת שאני על פי לוח הזמנים עומד לסיימה בדקה הקרובה, שאני מאוד מאוד גאה בכך שזכיתי, באמת אני מודה למי שמינה אותי לתפקיד, לעמוד בראש בית חולים זה הרבה שנים מאוד ייחודי, מאוד ייחודי, שמהווה הוכחה לכך שרפואה אולטרמולרנית וההלכה יכולים לצעוד יד ביד. מבין שלושת ההיבטים האלה שסקרנו היום, מה ממלא אותי הכי הרבה גאווה, זה ההיבט השלישי הזה, שדברים שמעסיקים את הרפואה בכל מקום שבו היא מתנהלת, נפטרים בשערי צדק, ומעיינותיו יפוצו החוצה בעניין הזה, על פי ההלכה היהודית. ואני מקווה שפתחתי לכם ב-40 דקות שדיברתי איזשהו צוהר לייחוד הזה, מבלי להיכנס ליותר מדי דוגמאות פרטניות שאני בטוח שמעסיקות כל אחד ואחד מכם. אבל שוב, אני רואה את עצמי כן מוסמך לענות לכם על מה נהוג בשערי צדק. אני לא רואה את עצמי מוסמך לדון לעומק בבסיס ההלכתי שעליו מונח המנהג הזה. לצורך זה אתם מוזמנים לקרוא את הפרסומים של מכון שלזינגר, גם את אסיה, גם את האנציקלופדיה של פרופסור שטיינברג, גם את נשמת אברהם ולב אברהם, הכתבים של פרופסור אברהם סופר אברהם, וזוהי היצירה שיוצאת ממכון שלזינגר בשערי צדק. אז אני מודה לכם מאוד על ההקשבה, ואם יש זמן לשאלה או שתיים אז אני מוכן לקבל, אם אין אז נסיים בזה. בבקשה. אני הייתי מעדיף שתפרט באיזה תחומים. אני מאמין שאנחנו בית חולים, א', מבחינת הגישה החמלתית והגישה ההומנית, שלא הרבה יכולים להתחרות איתנו בארץ ובעולם. אבל יש לי רושם ככה מהסתכלות בך, ששאלתך היא מעוגנת באיזה משהו מאוד מאוד ספציפי שמציק לך. לא? אז אני מותר לטעות בהבחנה לפעמים, אבל בוא תפרט בכל זאת את השאלה. כן, תראה, מה זה צדק סוציאלי? אם אתה מדבר על יחסי עובד מעביד, יש יחסי... כן.
כן. מה הבעיה? אם יש
זה לא נקרא צדק סוציאלי, ואתה מיד הולך ליחסי עובד מעביד כמו שחשבתי, אבל זה בסדר, אין שום בעיה. מוסר עבודה זה לא דווקא צדק סוציאלי. תראה, קודם כל, בבקשה, אם יש לנו זמן, לי אין בעיה. כן. התשובה היא חד משמעית כן, ולמרות החד משמעיות אני אעביר אותך קצת לעולם המעשה, ונתחיל בדוגמה הראשונה שלך, של מספר מיטות לאחות. יש נוסחה של משרד הבריאות, יש תקן שהוא מוגדר, ובוודאי ובוודאי אנחנו שומרים עליו, ולא עקב העובדה שאנחנו חייבים לשמור עליו. אבל בכל בית חולים בעולם ישנם סיטואציות של חריגה, וגם בשערי צדק אתה יכול לשלוף אחות מהכיס, כשבחדר מיון שבו מספר הביקורים הממוצע ביום בראייה רב יומית, רב חודשית, רב שנתית הוא 150, כשמופיעים לך 270 חולים באותו יום בחדר מיון. יש בית חולים בעולם שיש לו פתרון לשמור על הצדק הסוציאלי שאתה מדבר אליו בנסיבות אקוטיות כאלה? אין, לא קיים. אין בשערי צדק חולים במסדרונות. בכל בית חולים אחר בארץ יש חולים במסדרונות. לא קיימים חולים במסדרונות. אתה מחייך כי אתה יודע שיולדות לפעמים יוצא דופן, כי בנינו מחלה, לא, אני מדבר דווקא על הבחור הצעיר לפניי, כן? הוא יוצא דופן שמצבים מאוד קיצוניים. במחלקה שבנינו אותה לפני 10 שנים, כשהיו לנו 500 לידות בחודש, והיא נבנתה עבור 750, כן? ושנתיים לאחריה כבר היינו ב-1,000. אז זה מחיר ההצלחה. אבל אם אתה שואל אותי, ותכף אני אגיד לך גם איך אנחנו בודקים את זה, אם שערי צדק א' מלווה סטנדרטים קיימים כתובים, ב' משתדל לבדוק את עצמו, שהעומס, ותכף אני אגיע לעניין המשכורות, שהעומס המוטל על עובדיו הוא לא חריג יחסית לנורמות הקיימות במדינת ישראל, ויחסית למה שנתפס בידי הנהלת בית החולים, לא העובד, כסביר, התשובה היא חד משמעית כן. כאשר מגיעה אליי קבוצה, למשל המילדות הגיעו לפני 10 שנים, ואמרו, אנחנו חושבים שיחסית למספר היולדות, יש לנו פחות מדי מילדות. אמרתי להם, אני מבטיח לכם מראש, קחו בית חולים אחד של קופת חולים, בית חולים אחד ממשלתי, ועוד אחד לפי בחירתכם, אם אנחנו לא במקום טוב באמצע, אני אתיישר לפי הממוצע. היינו מעל מקום טוב באמצע, זה נבדק מאז בכל המחלקות. יש הסכמי עבודה קיבוציים במדינת ישראל. אנחנו צמודים להסכמי עבודה קיבוציים, ובהחלט, בהחלט מקיימים אותם, כך שלא בכדי לא הבנתי למה אתם מתכוונים בצדק סוציאלי. רבנים שעוסקים? למה שרבנים יעסקו בזה? לא. אז פה זה מביא אותי לנושא אחר. רבותיי, אני לא נותן לרבנים להתעסק בענייני רפואה ומנהל. הלכה, כל בעיה בחיי יום יום שבית חולים שיש לה ממשק הלכתי, אתה יכול להגיד שהכל זה הלכה. אם ביום שרבנים יתחילו להתעסק בענייני משכורות, הם יצטרכו גם לשלם אותה. פשוט מאוד, מישהו צריך להביא את הכסף. כן. טוב, אני, זה רק עם המארגנים.
יש רשות שלה. אם זה קצר, מאוד מרכזית וקצר.
כן.
אולי קטרה.
כן. לא, אני אענה בצמצום לאור.
זה הפתרון הכי קל לפי דעתי, זה לקחת בואי נקווה. יש עוד כמה מקורות קשי הגעה, שוויה.
ללא השוואה. ללא השוואה מבחינת ריכוז, אנחנו לא משמרים גם שיליות. במחקר המוני, וזה המקור הטוב והבולט ביותר לנושא של מחקר בתאי גזע או איברים מופרים. כן, משמעותית ביותר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.